שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו כאן רוצים היום לדבר על מהפכות, איתנו לדבר על זה בדיונים קודמים, וראינו שבכל פעם שהחברה האנושית, המין האנושי, רצה להתקדם לעבר מצב טוב יותר, השינויים הבאמת גדולים עברו דרך מהפכות, מהפכות בתפיסה, מהפכות בצורת היחסים בין אנשים, במבנים החברתיים, בסוגי המשטרים, ומהפכות בכל פעם קידמו אותנו למצב הבא. ואחר כך, כשגם המצב הזה לא היה טוב, באה מהפכה אחרת, וקדמה אותנו אל המצב הבא, וככה ההתפתחות שלנו נעה דרך מהפכות, דרך שינויים, דרך שדרוגים להיותנו בני אדם ולטיב היחסים בינינו. ושהגדרנו בפעם הקודמת, הסיכום שלנו היה שהמהפכה הבאה שאנחנו עומדים בפניה, ושהיא מחויבת המציאות, ושהיא תגיע בכל מצב, זה בעצם מהפכה בנקודה הכי הכי פנימית שנמצאת בחיים שלנו, ביחסים בינינו. חיים חדשים זה חיים שבהם היחסים בינינו השתנו מן הקצה לקצה, מהפכת היחסים, ככה אני לקחתי אותה לעצמי בראש, ממצב שבו אנחנו מרגישים זרים, רחוקים, מנוכרים אחד לשני, למצב שבו אנחנו מרגישים קרובים, מחוברים, בחיים של הדדיות, בחיים של תמיכה, עזרה, כמו אחים, כמו במשפחה. מהפכה מאוד מאוד גדולה ביחס למצב שלנו היום, והיום בדיון שלנו נרצה להתמקד בהיבט מאוד מאוד מיוחד בתוך כל מהפכה, גם באלה שהיו ומן הסתם גם בזאת שתהיה, מובילי המהפכה. תמיד היו דמויות שעמדו בשפיץ של התהליך, שהניעו אותו וסחפו אחריהם את ההמונים. מובילי המהפכה אז והיום, זה הנושא שלנו. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז אי אפשר לחשוב על מהפכה בלי לחשוב על המהפכן. אותו אדם, אותו איש שבסופו של דבר העז ככה לומר בכל רם, באומץ, את מה שהרבה מאוד אנשים חשבו ואולי לא העזו לומר. והוא היה מחולל השינוי בפועל. וכשככה ניסינו להתבונן על אותם מהפכנים, ובחנו רק את המהפכנים במאה ה-20, לא הלכנו כל כך רחוק, והסתכלנו על מהפכנים כמו לנין, כמו צ'ה גווארה, כמו מרטין לותר קינג ונלסון מנדלה, וראינו שהיו קווים מאוד מאוד דומים לדמותם, לאופיים של האנשים האלה. הם כולם קודם כל היו מאוד מאוד צעירים, מאוד צעירים, אנשים משכילים, אנשים שהרגישו מאוד טוב את כל הרכשים שככה התרחשו מתחת לפני השטח. הם הרגישו את העם, הם הרגישו את הסבל שלו, הם הזדהו איתו, הם הרגישו את העוול שנעשה, את חוסר הצדק, ומשם הם התחילו להבשיל לאט לאט, והתחילו לגבש איזושהי באמת אג'נדה או אידיאולוגיה שהייתה באמת מהפכנית, וההיסטוריה מראה שהם באמת חוללו שינוי מאוד מאוד גדול בחברה האנושית וממש בעולם כולו. אז היום היינו רוצים ככה להסתכל על אותם מובילי מהפכה שהיו במאה ה-20, לעומת מובילי המהפכה הנוכחית, הקרובה, העתידה להגיע. איך אתה רואה את ההבדל אולי, אם בכלל יש הבדל? יכול להיות שאנחנו בעצם מחכים לאותו מנהיג שיקום ויקח את הדגל ויצעיד את האנושות למקום חדש?
קודם כל צריכים להבין שמילה מהפכה זה היא יכולה להתפרש בכמה מובנים. זה לא תמיד נכון אולי. אלה אנחנו יודעים ש אדם זה סך הכל לא רצון ליהנות, וחי כדי לספק את הרצון שלו. וכדי לספק לרצון שלו ליהנות, הוא משנה את החברה שלו. מהמשפחה מגיעים לבניית הכפר, מהכפר לעיר, מעיר למדינה, ולקשר בין המדינות וכן הלאה, וכל זה כדי לספק לחיסרון של האדם, לרצון של האדם. שרוצה למלות את עצמו, להרגיש את עצמו שטוב לו. האגואיזם הבריא הוא מה שמנהל את הדברים. ואנחנו מתפתחים מדור לדור, ולכן אנחנו צריכים במשהו להשתנות כל פעם. אבל השינויים הם לא יכולים להתרחש ממש בכל רגע ורגע, כמו שהאגו שלנו. גם אנחנו לא מודעים לזה שאנחנו ממש כל כך מהר מתפתחים, חוץ מהדור שלנו, שכאן זה באמת שינויים מהירים יחסית. אבל בדורות הקודמים זה היו שינויים פעם בכמה מאות שנה אפילו. כן? ולכן המהפכות הם היו כאלו שאנשים אפילו לא הרגישו אותם או שהרגישו, אבל אנחנו היינו צריכים לשנות יחסים חברתיים בהתאם להתפתחות הפנימית שלנו, ככה פעם בכמה מאות שנה, אפילו פחות מזה. וגם כן צריכים להבין שהמהפכות הן היו יחסית לא חדות מדי, לא עוצמתיות כל כך. כי סך הכל היינו מגיעים לאיזה מצב חדש שהוא היה הולך ונולד כביכול ממצב הקודם. אומנם שתמיד תמיד זה, בכל זאת היו איזה מאבקים, איזה קרבות, איזה דיונים, במעבר לעבדות, ליחסית לחירות, כן, מפודליזם לקפיטליזם, היו ממש שינויים שונים, שינויים גדולים. שינויים לא רק ביחסים בין בני אדם, זה יחס בין אדם לכוח עליון, זה היה שייך לאמונה, לתעשייה. אנחנו חושבים שמהפכה תעשייתית. המהפכה היא בזה עד כמה שהיא שינתה את בהכרח את היחסים בינינו. ואז מתוך זה עשינו שינויים ביחס בינינו, היינו מוכרחים לשנות. כן, ודאי שתמיד היו גם כן אנשים שביטו את הציפייה הכללית, כלל חברתית. גם כן תמיד היה יחס שונה לכל השינויים האלה בין השכבות הנמוכות ועליונות. ועוד ועוד, היו שם הרבה גורמים ושינויים. אבל זו הייתה התאמה בין האדם, חברה, והתנאים הכלליים, הטבע, בוא נגיד כך, בכמה שאנחנו מתקדמים. והיינו מתקדמים בצורה שהטבע מפתח בנו איזו שינויים, אנחנו לפי השינויים האלה מגיבים, קולטים, משתנים, ומתוך התגובה הזאת היינו צריכים במשהו לעשות שינויים בעצמנו. זה מעניין, שעד כמה שהמשך הדורות, משך כל הזמן ההתפתחות, עד כמה שינויים הם היו בציר הזמן יותר קרובים אלינו, אז שינויים היו יותר חדים, הם היו דורשים מסך הכל האנשים יותר הבנה, יותר הסכמה, יותר השתתפות. שאם פעם היו שינויים, נגיד מהמצב הקדמוני לעבדות, לא היו מלחמות, לא היו מהפכות, אלא פשוט זה היה יחסית כדאי, גם לאלו, גם לאלו אנשים. היה כדאי לאדם להיות עבד, ואחר כך זה נכנס כבר לתהליך החברתי, שהפך להיות למשטר ולחוק ולשמירה על החוק הזה וזה. אבל זה לא היה מתוך הבנה, התבוננות, אלא פשוט החיים בעצמם, הם הזמינו את דרגת החיים החדשים. אותו דבר זה היה שמגיע זמן, מגיע השפעת הטבע עלינו, ואנחנו מבינים שאנחנו כבר לא יכולים להיות בעבדות, כי זה לא כדאי, מהרבה סיבות, גם כן תעשייה ומסחר וכן הלאה, לא כדאי לנו, אנחנו צריכים שאותו עבד הוא יהיה מעוניין, כי אז אנחנו יכולים לקבל ממנו הרבה יותר רווח. ואז במקום שהוא יהיה עבד, אנחנו משחררים אותו ומקבלים ממנו הרבה יותר. ואז זה גם כן בתהליך שהוא הופך להיות במקום עבד, העובד, הפועל שלי, אחר כך הוא יהיה חופשי, אני רוצה להחליף אותו למישהו אחר, וכן הלאה. זאת אומרת, יש תהליך שלם. אבל הכל תלוי ברצון ליהנות, כמה שאני מסוגל ליהנות ממישהו זר, וכמה הוא מסוגל ליהנות ממני, וכן הלאה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד הטבע מזמין מאיתנו שינויים בהתפתחות שלנו הפנימית, ואנחנו נדרש מאיתנו להקל את השינויים האלה, להבין אותם, להרגיש אותם, ולהסכים עם כל התהליך הזה ושינוי שלו וההתאמה שלו, ההתמנה שלו בתוך חברה האנושית. שיש כאן איזה חלק בהשתתפות שלנו.
אתה מדבר על הקשר בין אבולוציה לרבולוציה?
כן.
זה בעצם הקשר?
כן.
כי יש איזה תהליך פנימי אבולוציוני.
שאנחנו צריכים כאן להיות באמצע.
כן.
שאומנם שהטבע מחייב אותנו להשתנות, אבל אנחנו נמצאים כאן באמצע בין מה שהטבע מזמין בנו שינויים, ובין מה שאנחנו צריכים בכל זאת לעשות את השינויים האלה במשהו בעצמנו.
שזה הרבולוציה,
כן.
שזה הרבולושן, שזה כן. המהפכה. כן, זאת אומרת, כן. יש איזשהו תהליך פנימי שאנחנו כאנושות עוברים, תהליך אבולוציוני,
כן.
ולצד זה יש איזשהו תהליך יזום.
שאנחנו, בחברה.
חברתי.
שאנחנו קובעים יחסים חדשים בחברה. אמנם שזה הכל מוזמן מהטבע, אבל צריכה להיות כאן ההבנה, ההכרה ומימוש. שזה כבר עלינו.
איפה בתוך התהליך הזה של הבנה, הכרה ומימוש נמצא המקום של מובילי המהפכה? אתה יודע, המהפכן שמוביל, שסוחף את כולם בתהליך
תמיד
הזה.
תמיד נמצא אחד, סביבו קבוצה, ועוד מעגלים, מעגלים, עד שזה מגיע למסות שהם די פסיביים, אבל משנים.
מה מייחד אותו מתוך כל המסות שכולם פסיביים? את זה, את המהפכן, את זה שאתה יודע, הולך ראשון.
עד כמה שיכול להדליק אותם. כי כיסרון יש גם בהם. רצון להשתנות לטובה יש גם בהם. הוא צריך לקנות אותם בזה שמבטיח להם כך וכך וכך. יכול להיות שהוא רואה את התועלת בצורה אחרת, בדרך כלל, כי הוא יותר מפותח, יותר מבין, יותר מרגיש, וגם כן יודע באיזה צורה הוא צריך לגשת להם, אליהם. ובאיזו צורה להגיש להם את הצורך למהפכה, לשינוי. מה זה מהפכה? שינוי. שינוי סדר חברתי. כן? זהו. ואז יוצא שאם אדם הוא מוצלח, עובד בזמן נכון, במצב הנכון, אז ככה זה קורה. אנחנו רואים שתמיד הם היו באמת אנשים משכילים, הם היו אנשים מבינים ומרגישים מה קורה בסך הכל, הם היו יכולים, או לא הם בעצמם, אבל אלה היו להם אנשים שהם הפעילו אותם והיו מדליקים את המסות הגדולות.
הם היו קריזמטיים מאוד בדרך. מאוד,
כן, ודאי, מאוד קריזמטיים. וכך זה היו ממש מובילים את ההתפתחות. מהפכה, אני לא יודע אם זה לקרוא לזה מהפכה. כי בסך הכל זה שינוי, אין ספק. אבל השינוי ממצב שהוא כבר נמצא בפנים בתוך החברה, וכבר צריכים רק להוציא אותו החוצה, כאילו לפתוח אותו. אז זה מהפכה. סך הכל זה מכוח לפועל, מה ש... מה שמבצעים. אז המובילים הם תמיד היו, כן, בכל המהפכות הם היו אנשים אינטליגנטים, הם היו דווקא ששייקים לא לעמך, אלא לשכבה עליונה, אבל שיכולים היו גם כן להתקשר למסות ולהוביל אותם לשינויים. אף פעם זה לא היה קורה בדרגת האליטות, בלבד, אלה זה מגיע משם לשכבות התחתנות. זה ברור. ואנחנו רואים בכל הדורות, זה יכול להיות מהפכות מדורי דורות ועד היום. חוץ מהמהפכה שאנחנו עומדים עכשיו לפניה, שהיא צריכה להיות מהפכה מאוד מיוחדת, כי כאן אנחנו מדברים על גם כן תהליך, או כביכול אותו התהליך, שהטבע עובד עלינו, שהטבע משנה אותנו, הטבע דוחף אותנו לשינויים, אבל שינויים האלה הם תלויים לא רק בזה שאנחנו כבר רוצים, ורק הסביבה עדיין לא מסודרת לפי הרצון הפנימי שלנו, כמו שזה היה שם במעבר לקפיטליזם, במעבר לאיזה פורמציה אחרת, אלא כאן אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. כאן לפני מהפכה שאנחנו נשנה את פני החברה שלנו, אנחנו צריכים קודם לשנות את האדם. יש כאן העבודה הקודמת למהפכה, שזה לא יסתדר אחרת. ולכן אנחנו צריכים כאן לתת לעם, תגיד לרדת לעם, לא חשוב, ולהתחיל ללמד אותו לחוקים החדשים, ליחסים החדשים, שלפי זה אנחנו נחיה, מפני שזה מה שהטבע מזמין, זה מה שבעצם טבע עכשיו מגדיר בנו. ולכן קודם כל צריכה להיות מהפכה, הייתי אומר, חינוכית, שאנחנו צריכים עד כמה שאפשר לרדת ולהיכנס לתוך העם ולחנך אותו. האמת שזה קצת דומה בחיצוניות בלבד למה שבלשוויקים רצו לעשות ברוסיה, לנין. הם גם כן התחילו לפזר את כל מיני חומר מוקלט, מודפס, מוקלט עוד לא היה, חומר מודפס, והיו מדברים עם המון אנשים במפעלים, בבתי חרושת, בכל מיני מקומות, בכל פינת העיר. הם היו מסבירים מה הם צריכים לעשות, אמנם שזה היה לא שינוי של אדם, אלא שינוי של חברה, אבל בכל זאת היו מסבירים מה בעצם כאן צריכים לעשות.
תהליך הסברתי.
כן, תהליך הסברתי.
שקודם למהפכה בעצם.
כן. גם כן, בתהליך הזה הם היו מתאימים את עצמם לעם, ופונים באמת לעם, לעני, לעם
הפשוט.
הפשוט מאוד, פשוט מאוד. ברוסיה זה היה הבדל מאוד גדול בין העם הפשוט ובין אותה קפיצה תעשייתית שבעצם היו צריכים לעשות כדי להישאר בכלל לא איזה חלק חקלאי מאירופה, אלא שבאמת להיות כך מדינה מתפתחת.
אפשר רגע לשאול לפני שאתה מתקדם? אז הבנתי שהמהפכה הבאה היא מהפכה חינוכית, שהיא דורשת תהליך הסברה המקדים בקרב כל השכבות של האוכלוסייה בחברה,
כן.
ואחרי התהליכים האלה החינוכיים, החברתיים, הסברתיים, רק אז הקרקע מוכנה בעצם למהפכה, כשאתה מבדיל אותה גם בזה שאתה אומר שמהות המהפכה פה זה בעצם שינוי האדם. אחרי שאנחנו מבינים את התמונה הזאת, את היהודיות של התהליך שבפניו אנחנו עומדים, בוא רגע נתרכז בהתאם לזה, אם זה התהליך שבפניו אנחנו עומדים, מה הקווים לדמותם של מובילי המהפכה הבאה?
מי הם?
כן, מי הם, לא שמית מי הם. מה ראינו מובילי מהפכה עד כה בכל מיני ורסיות? מה יהיה פה?
כאן קודם כל יהיו המחנכים. צבא המחנכים, שהם צריכים לצאת לעם, ובמיוחד זה דרך הרשתות וירטואליות, כן? דרך האינטרנט, להשתמש בזה, כי העם היום זה כל העולם קודם כל, בכלל, ולהגיע לכולם זה לא כמו שפעם זה היה...
לא צריך להדפיס חומר.
כן, ולא צריך להדפיס חומר, ולא שאתה עושה את זה באיזשהו בירה בירה באיזה פינה, ומזה אתה עושה מהפכה. כאן אנחנו הגענו למצב אחר. מהפכה היא פנימית קודם כל קורה בתוך האדם. זה שלב הראשון, שלב א' של מהפכה.
מה בדיוק מתחולל המהפכה הפנימית הזאת? מה זה המהפכה? מה קורה? בתוך האדם?
אדם, כמו בכל מהפכה אחרת, הוא צריך להיות מיואש ממצב הנוכחי. רק הוא צריך כאן להבין את הסיבות למצב, שהם לא תלויים, לא באליטות, ולא בממשלה שלא עושה כלום, ואליטות שהכל, שנוחלים והורסים את הכל ורק לעצמם דואגים, ולא, הוא תולה את זה בהטבע האדם. בעצם, אף אחד כאן לא אשם, אנחנו לא הולכים להרביץ אף אחד ולא הרוג אף אחד, ולא להחליף אף אחד על מישהו אחר, כי מישהו אחר במקום הקודם הוא יהיה אותו דבר או יותר גרוע, רואים את זה, אלא אנחנו רואים כי השונא שלנו, האויב שלנו, הטבע שלנו.
הטבע האנושי?
הטבע האנושי.
שמה הבעיה איתו?
בעיה איתו שהוא הנוכל שיושב בנו, האגו שלנו, שחושב רק על עצמו. שיש בי איזה חיה ובכל אחד מאיתנו, שהיא כל הזמן דואגת רק לעצמה. ומסתכלת על כל העולם מתוך האדם, החיה הזאת, וחושבת איך אני נהנה, איך אני, איך להגיד, השתמש בכל דבר ודבר, בכל אחד ואחד, לטובתי בלבד. איך אני אדרוס את כל אחד ואחד, כי גם מזה אני נהנה. אז קודם כל צריכה להיות מהפכה בתפיסת הסיבה לגורל שלי. שאני תלוי כולי כולי בתוך אותה החיה שנמצאת בי. ואז אנחנו כולנו צריכים להגיע להסכמה. צריכים להגיע להסכמה שאנחנו צריכים להקים מערכת של התיקון הפנימי שלנו. מערכת התיקון הפנימי שלנו. זה שלב אחד. ושאנחנו עושים את זה. מערכת שבה אנחנו לומדים מי אנחנו. החיה ההיא שנמצאת בנו, הטבע שלנו, האגו שלנו, יצר הרע שלנו. כן? ושכמה שהוא הורס לנו את הכל, וכמה שאין לנו עליו שום אפשרות להתגבר ולנהל אותו, אלא הוא תמיד מנהל אותנו. הוא יעשה שמיניות, ובכל זאת אני נמצא תחתיו. כמה שאני מסוגל ורוצה לצאת ממנו, להיות למעלה ממנו, אני אחר כך בכל זאת מגלה שזה בכל זאת אותו הוא, אולי בלבוש אחר, אולי בצורה אחרת, מנהל אותי. אין לי טבע אחר חוץ מזה. אז כל התהליך הזה זה נקרא הכרת הרע.
הכרת הרע זה להכיר את אותה חיה הפנימית הזו שנמצאת בי.
כן, אבל עד כמה שהיא רעה, עד כמה שהיא מתוחכמת, עד כמה שהיא שולטת עליי, ולי חוץ מזה אין שום דבר. רק דבר אחד יכול להוציא אותי ממנה. זה שאני מתחבר עם האחרים, ואנחנו מוצאים בינינו נקודת החיבור, ופועלים מתוך נקודת החיבור הזה. מתוך הנקודה הזאת, אם אנחנו פועלים, אנחנו יכולים להגדיל את החיבור שלנו יותר ויותר ויותר, בלדרוך, בלזרוק, בלהתרחק יצר הרע הזה של כל אחד ואחד, מהחיה הזאת. רק בצורה כזאת. אז, כשאנחנו מתחילים לעבוד על זה, זה נקרא חינוך האינטגרלי, או חוכמת החיבור, לא חשוב איך לקרוא, אז אנחנו מגיעים לשלב א' של מהפכה.
זאת אומרת שהמהפכן הבא, מה הוא ילמד אותנו?
מהפכן הבא זה המורה דרך.
לאותה נקודת חיבור?
זה המורה, בקיצור. זה המורה, זה המדריך. זה, הוא לא הולך וקם נגד מישהו. לא מסית חלק אחד של העם על חלק השני. מדינה אחת על מדינה השנייה. בולשוויקים גם כן רצו שיהיה מלחמה, שעל ידי זה האלו, האליטות יחלשו, והם יכולים לתפוס את זה, וכו' וכו'. כאן אין דבר כזה. כאן אנחנו נמצאים מול האדם, שזה יכול להיות אדם שיושב שם אחרי הריחיים, ואדם ומלך, זה לא חשוב מי ומה, מי גדול ביותר, הקטן ביותר, כולם נמצאים באותה המחלה. כולם נמצאים בשליטת היצר הרע, בשליטת האגו. ולכן, בעצם כל אחד ואחד חייב לעבור כאן שינוי. לימוד. מה זה? לימוד. איפה אנחנו נמצאים? לימוד התהליך התפתחות האנושית, ולימוד של המדרגה שאנחנו נמצאים, ולאן אנחנו צריכים להגיע. ואחרי שאנחנו כבר מבינים, חכם עיניו בראשו, הוא מבין ומרגיש, אז מתוכם אנחנו יכולים להתחיל להרכיב אחרי השינויים, לפי השינויים, בעצם לשינויים פנימיים, אנחנו נוכל להרכיב את השינויים בחברה. כי אין כאן מרת, ואין כאן כוח, ואין כאן קג"ב, ואין כאן טרור אדום או משהו. איזה חייב להיות מבפנים. לפי דרגת התיקון, לפי ההבנה, לפי ההכרה, לפי הרצון הפנימי של האדם. ולכן כאן בעצם רק המערכת הסברה, חינוך, שינוי של אדם, שליטת האדם על החברה, עד כמה שמשנה אותו, לפי זה אנחנו יכולים להתקדם.
אז בוא נסכם רגע, מהי דמותו של המהפכן הבא, בהתאם לכל הדברים שדיברנו על מהות המהפכה, מה דמותו של המהפכן הבא, אני אגיד מה אני הבנתי. אני הבנתי שהוא מורה דרך,
כן.
הבנתי שהוא בעצם מחנך, שהמטרה שלו זה להביא את האדם הפרטי ואת כלל הציבור, בכל השכבות של הציבור, מהמעמד הכי גבוה עד המעמד הכי נמוך, להכרה פנימית בזה שיש בתוכנו משהו שהוא בעצם מאמלל אותנו, הורס לנו את החיים, לא נותן לנו להתקשר בטוב לאחרים, והוא איזה שונא פנימי שנמצא בתוכנו. אז הציור שהצטייר לי, שהמהפכן, האדם או קבוצת אנשים שמובילה את המהפכה הבאה, זה מורי דרך, אנשי חינוך. כן. ציירתי אותם נכון?
כן.
אין בהם שום אלמנט של כוחניות, שום אלמנט של נגד...
כאן לא בא בכלל כוחניות, כי כל המהפכה היא דווקא בשוויון חייבת להיות. כי החיבור, בתוך החיבור אנחנו מוצאים את הכוח לשינוי שלנו. והחיבור יכול להיות רק בין השווים. זאת אומרת, המורה דרך הוא גדול, גבוה, יודע, חזק, נכון, אבל הוא דווקא ביחס שלו לאחרים פחות מכולם. מחזיק אותם, מלמד אותם. זאת אומרת, כאן אין אליטיסטיות חדשה שמתגלה. ואחרי זה באים אנשים שהם יכולים בשטח לעבוד. זאת אומרת, שליחים שלו. ואחרי שליחים שלו, בהתאם שאנשים משתנים, כבר באים אנשים שהם הסדרנים. שמסדרים את החברה החדשה, הנכונה, בהתאם למה שהשתנו חברים, כולם, חברי כל החברה. וכך הם בונים, וזה מהפכה. זאת אומרת, מהפכה כאן היא מהפכה הפנימית. ובהתאם לזה מבפנים, היא גם כן תיתן לנו את הצורה החדשה של החברה.
תודה רבה הרב לייטמן, זה היה מרתק, אבל הזמן שלנו נגמר, תודה רבה. תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה נתחבר, נמצא בינינו מהפכה חדשה, מהפכה פנימית, מהפכה ביחסים בינינו. כל טוב, חיים חדשים.